אז תשימו לב שבכלל בשתי הפרשות הקרובות, שופטים, זה כי תצא וגם קצת בכי תבוא, אבל בעיקר בשתי הפרשות האלו, עוסקים הרבה בעניינים של מלחמה. במיוחד בכי תצא למלחמה על אויביך, אבל גם בפרשה שלנו, מינוי מלך, ליציאה למלחמה, הציווי לא לפחד בעת המלחמה, וכמובן שבכל האזורים של החסידות מיד לוקחים את זה למלחמה, המלחמה הגדולה של האדם עם היצרים שלו, עם התאוות שלו, עם כל הדברים. יש כל מיני סוגים של אויבים לאדם, ובין שאר האויבים זה האויב המר מכולם שמנסה להפיל אותנו. ולכן בעצם כל הפרשות זה מדהים לראות איך קוראים אותם בכל מיני רמות, כל מיני רבדים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז פשט זה, יש שערים, וצריך שיש שם שופטים וכו', אבל בחסידות מדברים על שעריך. מה הם שעריך? השערים של האישיות, שערים של הנפש, שבעת פתחי הגולגולת, שתי עיניים, שני אוזניים, שתי נחיריים ופה, ומה נכנס, מה יוצא. עבודה אלולית, עבודה פנימית, בעצם תנסה להציב שופטים ושוטרים על השערים. עכשיו, שוטרים זה מובן. מה התפקיד של שוטר? כן, חבוב, מה נכנס, מה לא נכנס, מי זה? כאילו, שוטר זה the bad guy, כאילו, במובן מסוים. העבודה שלו היא ברורה. נגיד, שוטר על הפה, אז הוא, מה ייכנס לפה? הוא ישאל, כשר או לא כשר? מה יצא מהפה? הוא ישאל, לשון הרע או לא לשון הרע? שוטר על העיניים, יגיד מראה אסור וכו', שוטר על האוזן, מה אתה שומע? אבל מה זה שופט? מה זה שופט? אה? שמעתי? כן, אז כאילו, מה תפקיד השופט בתוך הסיפור הזה?
מה
אז אתה אומר, יש דברים שהם לא שחור ולבן, הם אפור וצריך כאן איזושהי שפיטה. הוא הולך בכיוון הזה. אולי. קודם כל, שופט זה יכול להיות, נגיד, בעין, לימוד זכות. לשפוט מישהו לטובה, כך כתוב בספר שופטים, שאותניאל בן כנז שפט את ישראל לטובה. ככה כתוב, שהוא קודם, מה? אז מה? מה למדתם? זה מדרש. אצל כל השופטים כתוב שהוא יצא למלחמה ואחר כך הוא שפט את ישראל. ואצל עתניאל בן כנז כתוב הפוך. שהוא שפט את ישראל ואז יצא למלחמה. אז המדרש אומר שכדי לתת למלחמה, עתניאל בן כנז שפט אותם לחיוב. היה דור שלא היה בו זכויות, היה דור שהיה בו מלא מלא עבירות, ועתניאל בן כנז אמר, אבל אתה הבטחת להם בסנה. הסנה הרי היה קוץ. אפילו שהם יהיו קוצים, בין כך ובין כך קרויים בנים, שפט אותם ומכוח השפיטה שלו יצאו למלחמה. אז שופט שנמצא על העין זה מי שינסה לדון אותנו, לדון דברים לכף זכות, להסתכל בעין טובה וכן על זה הדרך. הוא מדבר כאן על עוד איזה מקום, בוא נראה. אומר השפת האמת, שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך פעיר אש מוירי זגני זל, כי הם שיעורין דליבה, שערי הלב. יש ללב שערים. שידע האדם שכל השערים הנפתחים בליבו הם אשר השם אלוהיך נותן לך. דיבור קצר. אנחנו מיד נבין את זה. ויש לומר עוד באופן הנזכר לאל, כי השערים בלב הם התפעלות הרוח והנפש שבלב. כי בכל פעולה והרגשה נקרא שער שנפתח בלב האדם. כדי להבין את זה ברשותכם, אני רוצה שננסה ביחד להבין פסוק שאתם רואים אותו היום כל יום. דרך אגב, הפסוק הזה הוא גם כן אחד מהרמזים של חודש אלול. נכון? אני אגיד. שמע השם קולי אקרא וחנני. הרמז באלול הוא ככה. שמע השם קולי אקרא וחנני וענני לך אמר ליבי. זה ראשי תיבות אלול. וו, למד, א', למד, זה אלול. אבל הפסוק זה, לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. מישהו יכול להסביר לי את הפסוק הזה במילים שלו? אה? אתה אומר אותו כל יום. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. מי מפרש ככה? הלכת, הלכת חידושי רבנו יאיר מעוז הגולה. הרים, נכון. כן, הבנתי, מה אתה מתכוון. הלכת לפירוש רש"י, המלבי מפרש יותר פשוט. המלבי אומר, נכון שיש כאילו כל מיני דיבורים שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל באמת, באמת, מהלב, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לך שהבקשה שלי היא לראות פניך. נכון שאני מבקש ממך כל היום פרנסה, וזה, ופה, ושם. זה הכל אני בחוץ, אבל כשמדברים, מה אתה באמת רוצה, מה אתה רוצה בלב, אני, יש לי בקשה אחת, מה? פניך. כך אומר המלבי, אז כאילו יש כמו דיבור, דיבור פנימי, דיבור חיצוני. מה? זה כמו שמישהו אומר לך משהו, אתה אומר לו, תגיד לי, אבל מה אתה באמת רוצה? באמת אני רוצה? ככה וככה. כן, אישה, אשתך אומרת לך, נו, אולי תבוא הביתה יותר מוקדם, אולי... תגיד לי, מה את באמת רוצה? באמת אני רוצה? להיות איתך. אז כאילו זה... אז זה המלבי. רש"י אומר מה שאתה אמרת, יאיר. רש"י אומר, הדיבור של הלב, זה בעיניי זה מה שהשפת אמת אומר כאן, הדיבור של הלב, ההתרגשות של הלב, משהו שנפתח לנו, איזה פתיחה, זה מהקדוש ברוך הוא. נפתח לנו שער. הרי אף אחד מאיתנו לא יודע למה נפתח משהו. לפעמים אתה קורא איזה פרק בתהילים, פתאום, פק, הפרק הזה, מרגיש שמשהו פתוח. זה מילה בתפילה, שיר שפתאום שרים, ואתה מרגיש שיש לך איזה פתיחת הלב. הרגעים האלו, השערים האלו שנפתחים, אלו הם מתנות מהקדוש ברוך הוא, שערי הלב. וזה מה שהוא אומר כאן, כי השערים בלב הם התפעלות הרוח והנפש שבלב, כי בכל פעולה והרגשה נקרא שער שנפתח בלב האדם. ויש ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא, ומכחות ומחשבות מיצר טוב ויצר הרע, וצריכים שופט, שיהיה האדם שופט כל תנועה ופתיחת הלב, אם לטוב הוא. יש גם פתיחת הלב שהיא עלולה להיות, מה אין מספיק דפים? שהצלחה מזרח, בוא תשב קו, רואי תשב איתו, תסתכלו ביחד חבר'ה, אמרתי לך תשב חבורי, חבורי, עד כבר אז זה... הוא אומר כאן איזה משהו מאוד מאוד... אדם מתרגש, אדם מתפעל. רגע, תבדוק עם מה התפעלת. האם זה התפעלות מדבר טוב או לא מדבר טוב? על מה נפתח לך הלב? צריך כאילו לשמור על הלב שגם לא ייפתח לסתם דברים. לא יתרגש מסתם דברים. כאילו יש כאן איזה התרגשות, איזה פתיחת הלב, אבל מי אמר שזה דבר טוב? פתיחת הלב זה דבר מאוד משמעותי. צריך להבין, יש דברים שיכולים לפתוח את הלב עם המקום הלא נכון, איזה שיר, אבל מי כתב את השיר הזה? מה היו הכוונות שלו? הדבר הזה נכנס לך ישר לתוך הלב פנימה, ואחרי זה איך תוציא את זה. לכן שופטים ושוטרים, שופט על הלב. ושערים אלו באים, בלב באים מינון שערי בינה, כמו שכתוב, הוא בא הלב מבין, זה בינה, וכשמבטל אדם עצמו לשורש, והוא שער הנון, שם נמצא הבירור בין טוב לרע, שהעירוב בא אחר התפשטות בלב האדם. זה שכתוב, אשר השם אלוהיך נותן, שעל ידי זה יוכל לשפוט צדק באותם השערים. וכתוב, פותח שער לדופקי בתשובה. אני מרגיש, לא מספיק הדגמתי לכם את הדבר הזה, אבל אני אתן לכם דוגמה, בסדר? כאילו מעולם ה... נגיד, מעבירים שיעור... נגיד עכשיו הלימוד כאן היה כאן שיעור טוב, לא יודע מה, אולי בזכות השם יהיה כאן איזה משהו שככה... אז בסיום השיעור, בטח אני ארגיש טוב. כאילו, תמיד שיש איזה חוויה רוחנית, זה פתיחת הלב. כאן צריך שפיטה. ממה אתה מרגיש טוב? מה בדיוק הייתה פתיחת הלב כאן? האם פתיחת הלב הייתה בגלל שבאמת הצלחנו כאן ללמוד ביחד ולהגיע כאן לאיזה נקודה והתבררו כאן דברים ואנחנו יוצאים יותר קרובים להשם יתברך? או שפתיחת הלב הייתה כי אני יושב כאן במרכז ואנשים יקשיבו לי ויש פה גם איזה מצלמה ו... כן. זה הדין. זה הדין. זה יכול להיות... אז צריך שפיטה. ואיך השפיטה? כשאדם מבטל את עצמו לרצון העליון. הקדוש ברוך הוא, היה לי כאן איזו התעוררות בלב, תעזור לי לברר שזה לא מגיע ממקום לא של גאווה, ולא של כבוד, ולא של התלהבות יתר מעצמי, ולא מאיזה רושם שלילי, אלא באמת מהדבר הנכון. נכון. אני חושב שהוא, כן, שהוא מדבר פה על סוג של ניתוח, על שפיטה. זה לא רק תפילה. מה? כן, לא קצת, הרבה. זה כאילו, אבל זה חשבון נפש עדין, כי הוא מדבר על לשפוט ממה הלב שלי נפתח. האם זה קרה? אני אתן לכם דוגמה. זה עדין. קשה לכם זה? מה? נכון, נכון. יכול להיות, אבל זה יכול להיות גם מהצד השני. נפתח לך הלב, ומי שפתח אותו זה השודד הגדול. קיצור, זה שפיטה, זה שפיטה, על אותו מעשה, מכוח מה אתה עושה אותו? מכוח, יש לך כאילו זה איתו. אני אתן לכם דוגמה, בסדר, עכשיו יש, זה מאוד מעניין להסתכל בדבר הזה, קצת להסתקרן. עכשיו יש תוקעים בשופר, נכון? בסוף התפילה. עכשיו, יש מניינים שיש בהם בעל תוקע קבוע, אז נפטרה הבעיה, אבל יש מניינים שאין בהם בעל תוקע קבוע. יש כאילו, מחפשים מישהו שילך לתקע בשופר. כן? אז כבר ראיתי בכמה מניינים כאלו בשבוע האחרון. אז אתה רואה שיש ככה, השופר עומד, וככה, נו, מישהו זה, וכל אחד ככה, בסוף מישהו ככה ניגש, והתחיל אורחים. כלומר, מי שניגש והתחיל אורחים, הוא תקע חבל על הזמן. זה לא שהוא פחד כי הוא לא יודע לתקוע, כי מה, אני אדחף פה, אני עכשיו, עכשיו, לגשת אל השופר זה סוג של פתיחת הלב. אפילו שזה נראה לנו פעולה קטנה, אבל אתה עכשיו לוקח על עצמך את המשימה הגדולה, לעורר את היהודים שנמצאים כאן לתשובה על דת קריאת השופר, כמו שפסק הרמב״ם, כמו המנהג בחודש אלול. עשית כאן איזה תנועה, נכון? יש כאן איזה תנועה, יש כאן פתיחת הלב. מאיפה זה הגיע? אז אם היה, אני חושב, אם היה לפני כן איזה רגע של היסוס, אז זה פתיחת הלב שהיא, טוב, הקדוש ברוך הוא, אני מבין שזה התפקיד שלי היום, אני אעשה את זה. אבל עשיתי כבר להיות זה שני עניינים שיש איזה קיצור שמישהו מהר מהר תפס, כאילו שלא, לפני שטעם כבר, כלומר זה חשוב לו מאוד, שהוא יהיה, הוא יתקע, הוא כאילו שזה יהיה, אז זה, אולי זה גם מגיע ממקום טוב, אני לא יודע, לא רוצה כתרגע לאף אחד חס וחלילה, אבל אני אומר, ביני לבין עצמי, ההתבוננות הזאת, אתה עושה כאן איזושהי תנועה, היא ודאי תנועה חיובית, בוא תנקה אותה. בוא תנקה אותה, תראה שהפתיחה, את הלב הזאת היא באמת לעורר אנשים לעבודת השם ולא כדי שישמעו אותך, תוקע, מה שכזה. זה בתור דוגמה. וכתוב פותח שער לדופקים בתשובה, כי כל השערים האלו בלב הם דופקים לשוב למקורם, מבחינת תשובה. וכתיב כי יפלא ממך שכשאין האדם יודע להכריע, הנה, אין האדם יודע להכריע דברי עבוד השעריך. לפעמים זה כל כך דק, שאני לא יודע להכריע, רגע, אני כאילו... זה כמו הסיפור על רב לוי יצחק עם ברדיצ'ב, שפעם ניגש... מתי הפטירה של רב לוי יצחק עם ברדיצ'ב? לא, בחודש אלול היורצת שלו. לא זוכר מתי. כן, נראה לי באלול היורצת של רב לוי יצחק. אבל הסיפור שהוא פעם אחת ניגש לעמוד וראו אותו משתאה, לא מתחיל בכל נדרי. אז בסוף הוא ניגש. אז אמרו לו, מה היה? אז הוא אמר, שהגנתי, ניגשתי לעמוד, אז פתאום אני רואה שם את היצר הרע שלי. אני אומר לו, מה? אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, אני באתי פה להיות חזן. הוא אומר, גם אני באתי להיות פה חזן. הוא אומר לו, אבל אני... זאת אומרת, אני רב לוי יצחק עם ברדיצ'ב, אני למדתי אצל החוזה מלובלין. הוא אומר לו, גם אני למדתי אצל החוזה מלובלין, הייתי איתך. אבל אני אחרי זה הייתי אצל האחים מליז'נס, אמרו לו, אני גם הייתי שם. אבל אני למדתי את כל ספרי המוסר, אמרו לו, אני למדתי את זה איתך. אז הוא ספר לוי יצחק אמר, אתה יודע מה, תיגש אתה. זה סיפור, אתם מבינים את העומק שלו? מה אתה? בכל המקומות הטובים שהיינו, היינו בהם גם עם היצר הרע שלנו. גם עם הנגיעות. מתי רב לוי יצחק יצליח לנצח את היצר הרע? כשהוא ויתר. הוא אמר, אתה יודע מה? באמת, אני מוכן ללכת אחורה. אז, כשהוא ניגש, אז זה לשם שמיים. זה לא, כי בעצם היצר אמר לו, שמע, אתה ניגש לכאן להיות חזן, גם כדי ש... עבודת השם וכו', אבל גם יש פה יצר הרע, שאתה חזן, מסביב, וכולם, אחרי זה תקבל עלי שבחים וכו'. רב לוי יצחק, על אחת כמה וכמה אנשים פחותים במדרגתם. עד שהוא, כאילו, היה מוכן לוותר. וזה היה שפיטה לטובה של השער הזה. שכשאין האדם יודע להכריע דברי ריבות בשעריך, העצה וקמת ועלית. מה זה? פירוש שיבטא לעצמו לעשות רק רצון עליון אשר יבחר השם. קוראים לזה מידת ההשתוות. הקדוש ברוך הוא, אני משמעתי זה להיות רק את הרצון שלך לעשות. לא אכפתי אם תגיד לי להיות רמטכ"ל או טבח. העיקר שיהיה הרצון שלך. זה דבר עצום. זה מידה קשה מאוד. כי לכל אחד מאיתנו יש יצר הרע להיות טוב. כאילו, כל אחד רוצה להיות... אז זה לא פשוט. אתם יודעים בכמה וכמה קהילות, כמה רגישויות יש סביב הבעלי תפילה, בימים נוראים, מי ייגש, מי לא ייגש, מי יתקע בשופר, מי זה, יש כל מיני דברים ככה. זה הכל, יש סדרי קדימויות מקודם למי. אבל כשאדם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם זה שעכשיו אני עולה לקרוא בתורה, או עולה להיות חזן, זה באמת כדי לעשות רצונך. בוא נגיד ככה, שזה ברור שמי שאין לו קול יפה, והוא עולה להיות חזן, אז זה קושייה. כל העניין בחזן, שאדם יש לו קול נעים, חוץ לזה שהוא גם ירא שמיים, קול נעים. אז הוא מעורר את הקהל וכל, אבל אם אדם הוא זייפן, הוא מתעקש לעלות, לקרוא, אז זה ברור שיש כאן איזה... זה לא בשביל השם יתברך, נכון? זה בשבילך. אבל אם אדם יש לו קול נעים, אני לא יודע אם אני עולה, דווקא בגלל הקול הנעים שלי, אולי אני עוד עושה, במקום לעבוד אותך, אני עובד את עצמי. אז שיבטל את עצמו לרצון העליין. הקדוש ברוך הוא, אני, כמו שאני יכול לגשת, אני גם יכול לא לגשת. אני אומר את זה רק בתור דוגמאות, בכל דבר. פירוש שיבטל עצמו לעשות רק רצון העליון, אשר יבחר השם ומבטיח הפסוק, ובאת אל הכהנים הלוויים, פירוש בחסד עליון, יוכל האדם להתדבק בחיי החיים, על ידי הביטול. וזה הכהנים בלוי, וכשנדבק בשורשו, נמשך חיות חדש. ויוכל לברר האמת והצדק. הוא כתיב לו תכיר פנים פרש רש"י, אפילו בשעת הטענות, שלא יירח לזה וקשה לזה. פירוש, כמו שאמרו חז"ל, עשה רצונך, רצונו כרצונך, לקבל טענות היצר הטוב כמו של היצר הרע, וכשאין לו נגיעה, יכיר האמת והצדק. כאילו, אדם מצליח איכשהו לסלק את הנגיעה שלו, ואז הוא מכיר מה נכון. לפעמים האמת היא דווקא לפרוש. לפעמים האמת היא לפרוש, לתת למישהו אחר. לפעמים האמת היא דווקא להגיד, לא, אני עכשיו צריך להיות כאן. כמה שזה יישמע מוזר, צריך לדחוף את עצמי עכשיו. זה האמת. אז תמיד צריך בדיקה, כן, אבל... לענייננו, יש שערים בלב שנפתחים, והם צריכים בדיקה. הם צריכים בדיקה. ממה אני... א', ממה השער הזה נפתח, שלא יהיה לנו כל מיני דברים שאנחנו מתרגשים מדברים שהם לא טובים. לשמור את ה... אפשר להגיד שהיום אנחנו נמצאים בתקופה שבה הרגש הולך ונהיה חלול. אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים, ואנחנו כל כך הרבה מוסכים ומרוגשים, והמילה גם ריגשת אותי והדהמת אותי ורגש אותי ואיך זה מרגיש לך, שבעצם הרגש איבד את ערכו. איבד את ערכו, אתה כבר לא... כדי לרגש מישהו, אתה רואה, לעשות כאן איזה... פעם אנשים היו מתרגשים בדברים פשוטים, בדברים... היום זה... אז רגש צריך בדיקה. צריך בדיקה שהוא באמת מגיע ומתעורר מהמקום הנכון. וגם שזה שער שנפתח לטובה, אני חושב שהוא אומר בדיוק מה שאתה ירא ממנו, הוא אומר. שער שנפתח לטובה, גם כן צריך בדיקה. כי גם בתוך הטוב צריך שפיטה, לא בדיקה, אלא שפיטה. שבאמת זה מגיע מהמקום הטוב. כדי שלא נמצא את עצמנו בעצם עושים טוב, אבל מי שמן... שבשם הבעל שם טוב, בשם הרבי מקוצק אומרים שפעם איזה תלמיד של הרבי מקוצק הלך להקים גם כן כאילו חסידות, אז הרבי מקוצק אמר לו, תקשיב טוב, הולכים להקים חסידות, להקים בית מדרש, יש רבי, מגיעים חסידים, יש איזה בהתחלה יש התלהבות, הכל זה, ואז לאט לאט עושים כסף ובונים בית מדרש, ואז בונים מקווה, ואז בונים כיתות, ואז בונים זה, ואז מגיע היצר הרע. אתה יודע מה הוא עושה? הוא עושה רק דבר אחד. הוא גונב את הנקודה הפנימית. משאיר את הבית מדרש, משאיר את הרבנים, משאיר את התלמידים, משאיר כולה, רק את הנקודה הפנימית הוא גונב. זה נהיה מקום עבודה. זה נהיה הכל. הנקודה הפנימית, מה שהדליקה פה את האנשים, מה שזה, אותה הוא לוקח. תיזהר שזה לא יהיה לך. יזהיר אותו. כלומר, צריך שפיטה לראות שבאמת אנחנו, שהנקודה הפנימית היא קיימת, היא לא נהדרת, היא לא נעלמה.
כל הציבור. ואז כל דבר בעצם שעושה מה אנחנו כל היום. אני עכשיו מברך
אז אתה מעיר הערה שזה כאילו יכול להביא באדם לסוג של איזה טירוף הדעת. נכון, נכון. נכון, אבל אני לא חושב שזה צריך להיות במקום הזה. לא. יש דברים שאדם עושה אותם באופן רגיל וזה, אתה לא... שם אין צורך בשפיטה המדוקדקת, אבל כן, במעשים שהם, אתה מרגיש שהם מיוחדים, אתה הולך כאן לקחת איזושהי אחריות נוספת, אז צריך שפיטה. בכל מקרה המעשים האלה נשפטים, בכל מקרה, שופטים אותם בשמיים, בכל מקרה. בדיוק הפוך. אם אתה שופט את עצמך, אז אתה חוסך לעצמך את הדין, דין של למעלה. יכול להיות אדם שכל חייו הוא רק, כאילו, בעיניו עשה דברים טובים, מגיע לשמיים, אומרים לו, ראיתי סיפור משלום קרליבך, שפעם אדמור הזקן, באמצע התפילה התחיל לצחוק. צחוק, לא צריך להתאפק. נגמרה התפילה, אמרו, למה צחקת? אמרו, תשמעו, באמצע התפילה היה לי עליית נשמה, עליתי להיכל של אברהם אבינו, ראיתי יושב ליד היהודי. ליד אברהם אבינו. אבל מה, היהודי הזה, היה מיושב ליד אברהם אבינו, כי הוא עשה חסד. בתור זה, אז שם אותו ליד אברהם עמוד החסד. אבל הוא היה עושה חסד בעולם הזה, כי צריך. הוא לא התחבר לנקודה הפנימית של החסד, של הנתינה. הוא עשה חסד, עשה הרבה חסד, כי צריך. אז שם אותו ליד אברהם אבינו, אבל אתם יודעים מה? משעמם לו שם. הוא משתעמם, הוא לא מבין מה. ליד אברהם אבינו, כולם נעמים. זיו השכינה, והוא משעמם לו. אז יצחיק אותי. אז בכל מקרה ישפטו אותנו בשמיים. אז אם אדם שופט את עצמו כאן, הוא מגיע לשמיים נקי. ודווקא יש כל מיני שאלות שמאוד מאוד עוזרות, או כל מיני תנועות שמאוד מאוד עוזרות. לדוגמה, אחת התנועות זה, אם אתה מסוגל להפסיק. אם אתה מסוגל להפסיק את זה, אז כנראה שאתה גם יכול להמשיך את זה. אבל אם אתה לא מסוגל להפסיק את זה, אז צריך בדיקה. כן? אם אתה מסוגל לתקוע בשופר, אבל אתה גם מסוגל לא לתקוע בשופר. כן? אני אתן לכם דוגמה עצמי, בסדר? אני מאוד אוהב לקרוא בתורה. מאוד אוהב לקרוא בתורה. מכל הבחינות. מכל הטעמים, אשכנזי, ירושלמי, מרוקאי. מרוקאי גם, אני מאוד אוהב לקרוא בתורה, באמת. אני אוהב. אני אוהב את זה, אני אוהב את האותיות של התורה, ואת המנגינות, ואת הטעמים, ואת הדקדוק. אני מאוד אוהב את זה. ולכן, לכל בקסף שאני מגיע, אני, בשני חמישי, אני מכין את הקריאה. כאילו, אני יודע את הקריאה בעצם, את כל ה... ברור לי שאני לא הולך לקרוא בתורה, רק אני גם אוהב את זה. ולכן, בגלל הדבר הזה, לפני שאני... עולה לקרוא בתורה, אני תמיד מסתכל מסביב, לראות אם יש שם מישהו שרוצה לקרוא בתורה. לפעמים שם ילד שרוצה להתאמן. לפעמים יש מישהו שזה בדיוק השבת בר מצווה שלו. לפעמים יש סתם בן אדם שרוצה לקרוא בתורה. רק אם אני רואה שאין אף אחד, אז אני... קצת יש איזו השתאות, אז אני ניגש. למה? כי אני יודע שאם אני... לכאורה, זריזים מקדימים למצוות, איך שמניחים את הספר תורה? תיגש, תפוס עמדה, מה שתקרא, אפשר להזיז אותך. אבל אני יודע שזה לא, אני לא עושה את זה רק לצורך המצווה, מצוות תקנת חכמים של עזרא הסופר, לקרוא בתורה שני וחמישי. או שמשה רבנו שני וחמישי. עזרא זה בשבת. אלא, גם אני אוהב את זה. אני אוהב את הקריאה, אני אוהב את הטעמים, אני אוהב את המנגינה, אני אוהב שזה נשמע מדויק. אני קשה לי אם אני שומע בעל קורא לא מדוקדק. אתה מבין? וזה כל שני וחמישי אני עושה את העבודה הזאת. זה מה שאומר השפת אמת, אני חושב. זה צריך, אתה אומר שזה יותר מדי, אבל אולי עכשיו אלול, אז מותר לנו להיות במקום הזה.
אני נראה לי שאם בעצם כל, באמת, כל רגע, כל מעשה שאתה מתחיל על זה טוב, ובסוף אתה לא עושה כלום. כל הזמן, כן, לא, כן, לא, כן. יש איזה זרימה שאתה עוסק, אתה יודע שזה...
בסוף צריך לעשות, לא להתבטל. אבל בסוף זה שפיט. פעם ביום, בסוף היום, לפני קריאת שמע של המיטה, לבדוק. בוא נראה, בפסקה הבאה היא באותו אזור, אז אולי יעזור לנו.
כן.
דין וחסד. כהן זה חסד ולוי זה דין. שופטים וכולי, תיתן לי הבטחה גם כן שביד איש הישראלי למנות על עצמו שופט ושוטר. כמו שכתוב בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ויש מי שרוצה להשיג האמת. וגם מי שאין בו דעת שלמה ורוצה להיות נכפף בעל כורחו, גם בדרך זה מסיים לאדם. וזה פירוש שופטים ושוטרים, והעיקר לבקש את האמת, כמו שכתוב, צדק, צדק תרדוף. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את האמת, מה נכון לעשות? מה האמת לעשות? אני אספר לך עוד סיפור מהרבי מקוצק. היה, וזה סיפור שגם קרה בדורנו, אותו דבר. קרה בטח הרבה פעמים. החידוש הערים, התלמיד של הרבי מקוצק, הוא כתב ספר על השולחן ערוך. השקיע בזה עשרות שנים של עמל תורה. סיים, בא להראות את זה לרבי, הרבי מקוצק. הרבי מקוצק הסתכל, אמר לו, יפה מאוד. הרבי מקוצק הוא הסבא של השפת אמת, ואנחנו מזכירים אותו כל הזמן. אמר לו, יפה מאוד. אבל אם אתה תוציא את הספר שלך, אז אנשים יפסיקו ללמוד את השח. השח זה סבתי כהן על השולחן ערוך, שהוא עמוד הפסיקה של כל ישראל בענייני חושב משפט ויורה דעה, ויתחיל ללמוד את הספר שלך, וזה לא טוב. שמע את חידושי הערים, לקח את הספר שהוא כתב, בירך בשם ומלכות, אשר קידשנו ומצווה וציוונו לשמוע בכל דברי חכמים, וזרק אותו לאש. כי מה שמעניין אותו זה לעשות רצון השם יתברך. לא שהוא יתפרסם או לא יתפרסם. וזה לא פעם יחידה. אותו דבר קרה עם הרמ"א ובית יוסף. יושבים שני ענקי עולם. הרמ"א, רבי משה איסרליש, בקרקוב, והבית יוסף בצפת, וכותבים אותו ספר. את אותו ספר הם כותבים. המרן, רבי יוסף קארו, כותב את הבית יוסף, חיבור עצום, מונומנטלי, על כל ההלכה, והרמ"א כותב את הדרכי משה, הארוך. בו בזמן, כותבים אותו ספר. זה לא ספר של ימינו, זה מדובר במפעל חיים עשרות שנים, זה בכתב יד, אות. בשלב מסוים הרמ"א מגלה שיש חכם ספרדי בארץ ישראל שכותב ספר כמו שלו. מה הוא אומר? הוא, ולא אני. למה? הוא בארץ ישראל. זכות של ארץ ישראל. הוא גונז את הספר שלו. לא רק שהוא גונס את הספר, הוא מבקש את הספר של רבי יוסף קארו, בית יוסף השולחן ערוך, ואומר, אני אוסיף על זה מפה. שולחן ערוך, אני אוסיף רק את ההערות של התוספות. כאילו, הוא עוד משתף עם זה פעולה כדי להפוך את הספר של רבי יוסף קארו למושלם באמת, כי עכשיו הוא כולל גם את ההגעות של האשכנזית. יש מישהו מאיתנו מסוגל להבין דבר כזה? איזה מין דבר? אני יוציא, והוא יוציא, לא. לא משפט הבכורה. גם בדור שלנו, הרב אליהו עשה קיצור בן איש חי. קיצור בן איש חי, כי הבן איש חי יש לו שנתיים, עשה קיצור בן איש חי, בא הראה את זה לחכם סמל מוצפי, אמר לו כל הכבוד, אבל אם תוציא את הקיצור, אם ילמדו את הקיצור, לא ילמדו את בן איש חי. גנז את זה, לא הוציא את זה. לא הוציא את זה. זה שמעתי כנבני באוזניים שלי ממנו. אז לכן, העיקר לבקש את האמת, כמו שכתוב, צדק, צדק תרדוף. וכן גם כן בשקר כתיב, מדבר שקר תרחק. ושמעתי ממורי זקני שהגיד בשם הרב מפשיס חדש שלא מצינו הרחקה בשום איסור בתורה. לא כתוב מדבר כעס, אמרתי שמהכעס כתוב שצריך להתרחק מאוד מאוד גם מהכעס, אבל לא כתוב מדבר, לא יודע מה, לא כתוב להתרחק מבשר בחלב. אל תאכל בשר בחלב, תתרחק מזה. לא כתוב לא להתרחק מחזיר. אל תאכל. מדבר שקר תרחק, למה? לא מצינו הרחקה בשום איסור בתורה, רק חכמים תקנו סייג. זולת בשקר, התורה עצמה אמרה תרחק. להראות חומר האיסור, כי ברגע שהאדם משקר את את זולתו, מהר מאוד הוא יתחיל לשקר את עצמו. באדם שמשקר את עצמו, קשה מאוד להוציא אותו אחרי זה קשה מאוד, לעזור לו. להראות חומר האיסור עד כאן דבר רע. וכמו כן מצינו כאן באמת צדק, צדק תרדוף. מה שלא מצילים במקום אחר, למה כתוב כאן פעמיים ועוד לרדוף אחרי הצדק? כי הוא יסוד הכל, בקשת האמת. בזה הרי מסתיימות הלכות תשובה, נכון? איך הרמב"ם מסיים הלכות תשובה, הפרק האחרון? נכון? אלא עושה האמת מפני שהיא אמת, בסוף הכבוד לבוא בגללה. הוא יסוד הכל, הוא כתיב תרדוף, והיינו כי אי אפשר לבוא לגמרי לאמיתות האמת בעלמא דשיקרא. לכן לעולם יש לרדוף אחר הצדק, לרדוף הכוונה לברר, לדקדק בזה קצת, לשפוט, לא להגיד, טוב, אני בהסתכלות בעלמא, אני אעשה ככה. אלא צריך לרדוף אחרי האמת, לחפש אחריה, לעיין בה, גם האמת הפנימית. האם זה נובע מנקודת האמת הפנימית שלי, המעשה הזה, או נובע מנקודה אחרת? לפני השיעור הזה התלבטתי בסוגיה הזאת. תליתי כאן פתק על החבורה ביחוד תשובה לרמב״ם ועל החבורה ביום ראשון בצדקת הצדיק. עכשיו אני אומר עצמי, אני כותב פתק על, כאילו, על עצמי, מה זה הדבר הזה? אדם, כאילו, יש שיעור, יש בלוחות. זאת שאני אמרתי, אנחנו מתחילים נושא חדש, מה זה כתוב תנ״ך, ואנחנו יחוד תשובה, שאנשים ידעו, מי שרוצה ללמוד. רגע, אז ממש ישבתי לנסח את המודעה שיצא כאילו הכי נקי שיש, הכי רזה שיש, כדי שלא יש, כאילו, אתם מבינים? זה, אפילו במודעה תבדוק את זה. תרדוף אחר האמת, שיהיה מה שצריך, שיהיה בשביל האמת, מה יהיה בשביל האמת, שכאילו הכי נוח היה לי, מישהו אחר, מישהו אחר בכלל היה כותב את זה. אבל... בכתיב תרדוף היינו כי אפשר לבוא לגרם למתות אנחנו עולה, לכן לעולם יש תרדוף אחר הצדק, לדע כי עדיין אינו מוצדק כראוי, וכשרוצים את הצדק בעולם הזה, משיגים אותו בשלמות לעולם הבא. זו השאלה שהוא אמר. מי שלא שופט עצמו בעולם הזה, יהיה לו הפתעות בעולם הבא, הוא מגיע לעולם הבא, יגידו לו, תשמע, כל המעשים שעשית, זה הכל בכף הלא טובה. כי המוטיבציה שלך לעשות אותם הייתה ממקום לא טוב. מגאווה, מכבוד, מכוח. כן? וזה שכתוב, למען תחיה וירשת, שהוא רמז לעולם הבא, עולם שכולו חיים. בואו נחטוף גם את תמים תהיה, זה פסוק חשוב מאוד. תמים תהיה עם השם אלוהיך, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך, ככל אשר שאלת וכולי, פירוש תמים להיות רצון האדם להימשך אחר הנהגת הבורא יתברך, ולא ירצה להיות בהנהגת עצמו. להיות עם הקדוש ברוך הוא. אם אדם מנסה לחקור אחר העתידות, הוא בעצם מנסה לסגור את העתיד שלו, לנעול את, לדעת כל דבר מה קורה. אז חביבי, אתה יודע מה קרה לך? מילית את כל החלל בעצמך ובכל התכנונים שלך, ולא השארת מקום לבורא יתברך. אבל אם אדם הוא בתמימות עם השם יתברך, כל יום מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לו, הוא מקבל את זה באהבה, מקבל בשמחה, לא מנסה לדעת את העתיד ומה. הוא רוצה להיות עם השם יתברך. כי זה יותר טוב ממה שמשיג בעצמו, איך לנהוג בעצמו. וזה היה כוונת בני ישראל באומרם להוסיף לשמוע, כי לא היו רוצים להיות סומכים על בינתם, רק רוצה להיות נמשך אחר נביא האמת. וזה שאמר להם משה רבנו עליו השלום, כי כשהייתם במעמד הר סיני, ראיתם בעצמכם כי זהו טובה השלמה. כי באמת, רצון איש הישראלי הוא זאת, להיות נמשך אחר השם יתברך וחוקותיו, שלא לחפש טעמים והשגות. העיקר להיות עם השם יתברך. מי שבודק, דיברנו על זה גם בבוקר, מי שחוקר אחר העתידות, בכתב גמרא, הוא בעצם עושה תנועה שהיא הפך התשובה. כי מי שיודע את העתיד, אם אני עכשיו אומר לך, תשמע, איך קוראים לך? נפתלי, תשמע, מחר יהיה לך ככה וככה. ונגיד שאני אחד ש... מה שאני אומר זה קורה. כן? לא הייתם שנה שם, זהו, נגמר. וזה שקר וכזב. כי אם אתה היום תעשה תשובה, אז הכל יכול להשתנות. אני רואה, המגיד עתידות, לא אני, המגיד עתידות, הוא רואה את המסלול שלך מהנקודה הזאת. כלומר, להגיד את, אומר ככה, להגיד את העתידות, זה רק ללכת למישהו שלא מאמין ביכולת שלך להשתנות. בעצם אומר, שמה, אתה נולדת במזל מסוים, זה המסלול של החיים שלך, אני יכול לראות אותך מי עכשיו על גיל 120, יהיה לך כך וכך ילדים, כך וכך כסף, תקנה בית, תמכור בית, טק, טק, טיפול, טק. ואין לך, זהו, אתה נולדת על מסלול. זה הגויים, זה מתחת לשמש. אבל אתה יכול לעשות תשובה. אתה יכול לשנות את כל המציאות, אתה יכול לעלות לגבהים הכי גדולים. אברהם מסתכל בהצטגנות ואומר, אני לא מוליד, אין לי ילדים, אני רואה, אין לי ילדים בתמונה. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק, אברהם לא מוליד, אבל תכניס שם השם בפנים, אברהם כן מוליד, יהיה לך ילדים. אז לכן מי שחוקר אחר העתידות, זה הפך כל עניין התשובה, ממש. וזה שאמר להם משה רבנו עליו השלום, כי כשהייתם במעמד הר סיני, ראיתם בעצמכם כי זו הטובה שלמה, כי באמת רצון איש הישראלי זאת להיות נמשך אחר השם יתברך וחוקותיו, שלא לחפש טעמים והשגות. וזה שכתוב, לא כן נתן לך השם, פירוש שהקדוש ברוך הוא שם בטבע נפשות בני ישראל, זה בטבע שלנו התמימות, שלא ירצו לחקור בשכלם, רק להיות טעמים עם השם. ומי שאינו מרגיש רצון זה, אין לו את זה, צריך לבטל עצמו לכלל ישראל. כן, שאין מזל לישראל. אם עם ישראל היו מספרים לעם ישראל את העתיד, כשעם ישראל יצא ממצרים, אומרים להם, תשמעו, יהיה לך... אז היו אומרים, תודה רבה, אנחנו נשארים במצרים. לא. אבל אם הולכים עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות. לכל אתגר ואתגר, לכל דור ודור, מקבל את הכוחות שלו. שבת שלום ומבורך. חזקו ונמצאו רבותיי. בשעה 16:00, הלכות תשובה מי שרוצה.